אנחנו ביום ראשון לפרשת נוח, פרק ו' פסוק ט'. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. אומר רש"י, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. הואיל והזכירו, סיפר בשבחו. כיוון שהקדוש ברוך הוא בתורה מזכיר פה את נוח, אז קודם כל הוא מזכיר בשבחו של נוח, שנאמר זכר צדיק לברכה. כשמזכירים צדיק, אז צריך מיד להזכיר גם את הברכה שלו. למרות שלא רואים את זה אצל כל הצדיקים שהתורה עושה את זה, אבל התורה באה הרי פה ללמד אותנו ההנהגה. התורה לא צריכה לחזור על זה כל פעם בחדש. פה היא לימדה לנו את ההנהגה, ופה אנחנו צריכים ללמוד ולדעת שכשמזכירים צדיק צריך לספר בשבחו. דבר אחר, לימדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אומרים, אלה תולדות נוח, ורק בפסוק הבא נגיד את התולדות הגשמיים שלו, את הבנים שנולדו לו. ובפסוק הזה עדיין לא מזכירים את הבנים שלו, רק אומרים את הצדקות ואת המעשים הטובים שהוא עשה. זה אנחנו למדים שעיקר התולדה של צדיק זה המעשים הטובים שהוא עושה, זה העיקר התולדות שלו. בדורותיו, מה מדגישים שהוא היה צדיק דווקא בדורותיו? אומר רש"י, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. יש מרבותינו אומרים שהמילה בדורותיו באה לשבח את נוח. כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. בדורותיו הוא היה צדיק, הוא היה בדורות של אנשים שהסביבה שלו הייתה טובה, אז הוא היה עוד פי כמה וכמה. יש שדורשים אותו לגנאי. יש כאלה שאומרים להפך. לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אז המילה בדורותיו, לפי הפירוש השני, היא באה בעצם לומר שזה רק יחסית לדור שלו, אבל לא שהוא בעצם היה כזה. את האלוקים התהלך נוח, זה לכאורה ביטוי חיובי שבא לומר את מעלתו, שהוא התהלך ועשה את רצון השם. רש"י מדייק על הביטוי ואומר שבביטוי הזה יש ביחד עם השבח על נוח, יש גם את המינוס של נוח. הוא באברהם, הוא אומר, כשמסתכלים אצל אברהם אבינו, עכשיו הפסוק אומר, אשר התהלכתי לפניו, או שיש את הלשון אצל אברהם אבינו, שכתוב, יש ביטוי שונה קצת שם בפסוק, אבל המשמעות היא אותו דבר, אשר התהלכתי לפניו, מה זאת אומרת? שאברהם אבינו הוא על דרך משל, כמו שהמדרש אומר, שאם יש אבא שיש לו שני ילדים, יש לו ילד קטן וילד גדול, אז ילד גדול אומר, אתה יכול ללכת קדימה, אני סומך עליך, אתה יכול ללכת מלפניי. ואילו אל הקטן אומר, אתה תלך איתי ביחד, צמוד. אז הדבר בא נמשל, אברהם אבינו שהוא גדול, אז כתוב לפניו, אברהם אבינו מעיד, אשר התהלכתי לפניו, זאת אומרת, כביכול הלך לפני, זאת אומרת, הוא לא צריך כל הזמן תמיכה צמודה, הוא כבר חזק לבד. אצל נוח כתוב, את האלוקים התהלך נוח. מה נמשל? רש"י מפרט. נוח היה צריך סעד לתומכו, היה צריך שיהיה לו איזה עזר וסיוע, לתמוך בו שהוא לא ייפול וילמד מאנשי דורו. אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו מאליו. אברהם אבינו היה לו את הצדקות הפנימית ולא היה שום חשש שהוא ייפול, לכן הוא לא היה צריך את התמיכה כמו שכתוב אצל נוח. עכשיו מתייחס רש"י מבחינה דקדוקית למילה יתהלך. אומר רש"י, יתהלך לשון עבר. זה המשמעות מבחינה דקדוקית של המילה יתהלך. וזהו שימושו של למד בלשון כבד. אנחנו רואים פה שהלמד בהתהלך היא למד דגושה, יש דגש על הלמד. בלשון כבד, לשון כבד פירושו שזה מבחינת הדגדוג, זה בניין התפעל, אז הלמד הופך את המילה לפעמים להבא ולפעמים להבר, תלוי באיזה מקרה מדובר, ורש"י יביא דוגמאות לשני הצדדים. מה שאומר פה זה להבר, מה שאומר משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד. אותו מילה עצמה יכולה להיות פעם במשמעות של עבר ופעם במשמעות של עתיד. זה דוגמה. פה רש"י מביא דוגמה, כתוב קום יתהלך, שכתוב אומר לאברהם אבינו, זה ציווי, אז זה להבא. כתוב אותו מילה יתהלך, אבל זה הבא. או אצלנו כתוב יתהלך נוח, אותו לשון ממש, אבל פה זה לשעבר. דוגמה נוספת שמביא רש"י, כתוב יתפלל בעד עבדיך, יתפלל, אז זה ציווי, זה להבא. ואילו רש"י מביא פסוק נוסף שכתוב בספר מלכים, שם מדובר על גוי. ועל גוי לא שייך לצוות את הגוי שיבוא להתפלל. שם כתוב הוא בא והתפלל אל הבית הזה. שם המילה התפלל זה לשון עבר, אבל בפועל שם זה סיפור דברים על דבר עתידי, אבל לא לשון ציווי אלא לשון סיפור, אלא שעבב שבראשו, מכיוון שכתוב והתפלל, הופכו להבא. אבל אם זה היה ציווי, לא היה צריך את עבב, היו יכולים לכתוב התפלל גם כציווי, אבל שם זה מכיוון שמדובר על גוי, אז לכן שם הכוונה היא כסיפור דברים. פסוק י' היו לדנוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפה. ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. אומר רש"י ותשחט, התורה לא מפרטת פה במה בא לידי ביטוי ההשחטה של העולם, היא רק אומרת ותשחט. רש"י מסביר לנו למה הכוונה, לשון ערווה ועבודה זרה. כמו, ואיפה אנחנו יודעים שזה מרמז גם על עניינים של ערווה, עריות וגם עבודה זרה, רש"י כמו פן תשחיתון, שנאמר בספר דברים ששם זה מתייחס לעבודה זרה, וכתוב כי ישחית כל בשר, ישחית כל בשר זה עניין של עריות. פה כתוב ותשחט, זה מרמז על שניהם. או כמו גרסה אחרת ברש"י שהוא מפרט ממש כל פסוק לעניינו, ערווה כי ישחית כל בשר את דרכו, עבודה זרה כמו פן תשחיתו. ותמלא הארץ חמס, מה הכוונה במילה חמס? אומר רש"י, חמס הכוונה לגזל, שנאמר ומן החמס אשר בחפיהם. ואיפה עכשיו, מה באמת ההבדל בין גזל לחמס? אז כתוב במדרש שאם גוזלים שווה פרוטה זה נקרא גזל, אם עושים את זה בפחות משווה פרוטה זה נקרא חמס. פסוק י"ב, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה כל בשר? אומר רש"י, כי השחית כל בשר אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינן מינם. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים, אז למדנו בספר בראשית שהוא הזהיר את הנבראים, הוא אמר שזה יהיה למינה, למינו, זאת אומרת שכל אחד ידבק רק במינו. ופה ההשחטה הייתה כזו שאפילו הבהמות חיות ועופות היה להם התערבות שלו למין ושאינו מינו. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. אומר רש"י, קץ כל בשר זה ביטוי מאוד חריף, שכאן צריך להיות הסוף של כל בשר. אומר רש"י, כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה, אנדרלמוסיה באה לעולם. אנדרלמוסיה זה נקרא כמו מכת דבר שמחלה את כולם והורגת טובים ורעים, למרות שבפועל פה במבול הטובים לכאורה נוח נשאר בחיים. אבל צריך לומר, יש כאן הרבה מפרשים הדבר, נגיד באחד האופנים, שכל העולם וכל האנושות לא כולם היו באותו רמה של רוע, היה בוודאי בזה דרגות, היו כאלה שאולי היו עדיין במצב של טובים, אבל כשיש כזה דבר אז היא הורגת טובים ורעים את כולם. כי מעלה הארץ חמס, אומר רש"י, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, למרות שהיה להם גם עניין של זנות וגם עבודה זרה, אבל החתימה של הגזר דין, הגזל הוא זה שהכריע את הכף. את הארץ, מה זאת אומרת הנני משחיתם את הארץ? אז אם היינו מבינים שאת הארץ זה כפשוטו את הארץ, היה אז חסר כאן וב, היה צריך להיות כתוב כי הנני משחיתם ואת הארץ, אני משחית אותם ואני משחית גם את הארץ, אבל אין כאן וב נוספת, אלא כתוב הנני משחיתם את הארץ. לכן חייבים להגיד שמה הכוונה פה את הארץ, אומר רש"י, כמו מן הארץ, אני משחית אותם מהארץ. ודומה לו, איפה רואים שהמילה את יכולה להתפרש במובן של מין? כתוב, אומרים בירש את הפסוק שכתוב אצל משה רבינו שם בספר שמות, כצייתי את העיר, מה הכוונה? מן העיר. אומר בירש את דוגמה נוספת שכתוב בספר מלאכים, חלה את רגליו, הכוונה היא מן רגליו. זה פירוש אחד, שאת הארץ זה כמו מן הארץ. דבר אחר, פירוש נוסף, מה זה את הארץ? את הארץ זה הכוונה היא עם הארץ, הוא משחית גם אותם ואת הארץ באמת ביחד איתם, שאף שלושה טפחים של עומק המחרישה נימוחו ונתשתשו. עומק של שלושה טפחים באדמה הוא יתשתש ונימוח ביחד עם האנושות. פסוק י"ד, עשה לך תיבת עצי גופר, כי נים תעשה את התיבה. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אומר רש"י, עשה לך תיבת. נשאלת השאלה, למה עשה הקדוש ברוך הוא את ההצלה של נוח דווקא על ידי בנייה של תיבה? היה יכול לקחת את נוח, להעמיד אותו על איזה ענן ולהציל אותו. למה צריך לעשות את התיבה? שואל רש"י את השאלה, הרבה רווח והצלה לפניו, ולמה יצריכו בבניין זה? כדי שיראו אנשי דור המבול עוסק בה 120 שנה. שואלים אותו, מה זאת לך? והוא אומר להם, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, אולי ישובו. אז הבנייה של התיבה היה לה מטרה, 120 שנה הוא בנה את התיבה, והייתה לה מטרה בכדי שזה יביא את ההצלה לדור המבול, אולי ישובו בתשובה. עצי גופר, אומר רש"י, מה זה גופר? אומר רש"י, כך שמו, זה השם של העצים, קוראים לזה גופר. ולמה ממין זה, למה ציווה אותו לעשות את הציווה דווקא מהסוג הזה של עצי גופר? אומר רש"י, על שם גופרית שנגזר עליהם להימחות בו. הרי המים היו מים רותחים של המבול שירדו, אז המים האלה שהם רותחים הם נקראים גופרית, כמו שאנחנו מכירים היום, שהזכר של המבול שנשאר עד היום זה מחמי טבריה, והם נקראים גופרית, הולכים לרחוץ בגופרית. אז על שם הגופרית, אז העצים שהיו אמורים להגן על נוח ועל כל מי שהיה בתיבה היו עשויים מאותו סוג מעצי גופר. קינים, מה הפירוש של המילה קינים? אומר רש"י, מדורים, מדורים לכל בהמה וחיה. התיבה הייתה עשויה שקומה אחת הייתה מיועדת לבהמות והחיות, לעופות כמובן, ולכל אחד היה לו את המדור ואת החדרון שלו. בכופר, אומר רש"י, מה זה בכופר? זפת בלשון ארמית. בארמית זה נקרא זפת, ולשון הפסוק זה נקרא כופר. זאת אומרת, הוא אמר לו לצפות את התיבה מבית ומבחוץ בזפת. רצינו בגמרא כופרה. בגמרא מצאנו במסכת גיטין שקוראים לזה כופרה. עכשיו מסביר רש"י ואומר, בתיבתו של משה, על ידי שהיו המים תשים, בתיבה של משה רבינו המים היו מים רגועים בנילוס, דיה בחומר מבפנים וזפת מבחוץ. שם מספיק לשים זפת רק בחוץ כדי שהמים לא יחדרו, ובפנים לא צריך גם זפת כי המים לא הולכים בשטף, מספיק חומר. ואילו כאן שהמים היו ברצף ובשטף, היה צריך שיהיה גם מבפנים וגם מבחוץ. ועוד שמה כתוב בכל אופן את הלשון זפת בתורה, כן, אצל משה רבינו כתוב התחמרה בחמר ובזפת. למה פה לא כתוב זפת? למה פה כתוב כופר? רק צריך להגיד שזה זפת. אפשר גם פה לסוף זפת. אז רש"י מרמז את התשובה שהוא שולח אותנו לגמרא. עצינו בגמרא כופרה. מה הוא כל כך שולח אותנו לגמרא כופרה? כתוב בפסוק כופר. למה אתה שולח אותנו לגמרא כופרה? כי בגמרא במסכת גיטין, שם רש"י מסביר שיש הבדל בין כופרה לזפת. הוא אומר שם שכופרה זה הפסולת של הזפת, וזה הרבה יותר אטום, ואילו זפת סתם זה גם חליל יותר. אז לכן בתיבה היה צריך להיות כופר, כופרה. זאת אומרת, מכיוון שהמים היו, היה צריך להיות הרבה יותר חזק. ועוד סיבה נוספת למה צריך להבדיל בין תיבת משה לתיבת נוח, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת. אבל כאן, הרי יכול גם פה היה צדיק נוח, אז למה לא דואגים שהוא יריח את הריח רע? מפני חוזק המים זיפתה מבית ומבחוץ. כאן לא היה ברירה אחרת. פסוק תזיין, צוהר תעשה לתיבה ולמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, תחתיים שניים ושלישים תעשיה. מסביר רש"י, צוהר, מה הכוונה במילה צוהר? יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם. אם נגיד שזה חלון, למה קוראים לזה צוהר? כמו הלשון צהריים, שזה מביא אור. ויש אומרים אבן טובה המאירה להם, למה צריך רש"י את שתי הסיבות, שתי הדעות? כי יש קושי בכל אחד מהסברות, לא נאריך בזה, אבל בקצרה, אם נגיד שזה חלון, אז מה היה למשל בלילה? היה להם חשוך בתיבה. אבל לעומת זאת, אם נגיד שזה אבן טובה, אז אבן טובה אפשר להעביר אותה ממקום למקום לאן שרוצים. יש מפרשים שאומרים שזה היה צוהר, זה מלשון עיצר, שמן, אתה חושב שמן כדי להדליק שם. אבן טובה של מאיר. אבל גם שזה לא רגיל להשתמש עם אבן טובה למאיר, אני מבירה שגם את הפירוש הראשון, שזה צור, שזה חלוק. ואלא מה תחלנה מלמעלה? אומר רש"י, כיסויה משופע ועולה, הכיסוי, הגג של התיבה היה הולך בשיפוע, עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על המה. כשהוא הגיע למעלה, לקצה העליון, אז הוא לא היה שפיץ עד למעלה, אלא הוא הגיע למעלה, ולמעלה היה משטח קטן, ישר, באורך של המה, וברוחב של טפח אחד. מה החשבון של אורך של המה ורוחב של טפח אחד?
היא עלתה ככה וככה.
כן. היא הגיעה עד למעלה, והיה, מה החשבון? אז אומר, המפרשים אומרים שהוא בנה את התיבה בחישוב מדויק, שהחלק התחתון והחלק העליון יהיה באותו חשבון, באותו יחס. כיוון שבחלק התחתון אנחנו ראינו בפסוק הקודם שהרוחב שלה זה היה כמה?
50.
והאורך שלה? 300. אז כמה 50 נכנס ב-300? 6. זאת אומרת שהרוחב שלה היה שישית מהאורך שלה. כשהגיע למעלה, אז היה אמה אחת. באמה אחת יש 6 טפחים. אז האורך שלה היה אמה אחת, והרוחב שלה היה טפח אחד, אותו יחס של רוחב שישית מהאורך. מה הסיבה שעושים את זה? אומר רש"י, כדי שיזובו המים למטה, מכאן ומכאן, שלא יהיה כובד של מים, אלא שהמים כל הזמן נזלו. אז אם כך, למה לא עושים את זה עד למעלה לגמרי, עד הסוף? כי אוהל, ידוע בהלכה שאוהל זה לא שפיץ עד הסוף, אלא צריך שיהיה למעלה לפחות רוחב של טפח. בתידה תשים, שלא יפלו הגשמים בה. איפה צריך לשים את הפתח של התיבה? כמובן בצד, כי אם ישימו את הפתח מלמעלה אז המים ייכנסו לתוכו. תחתיים שניים ושלישיים, זה שלוש קומות. אומר רש"י, שלוש עליות זו על גב זו, שלוש קומות היה בתיבה, ומה השימוש של השלוש התיבות, שלוש הקומות? עליונים לאדם, נוח ומשפחתו גרו בקומה העליונה, אמצעיים למדור, באמצע היו כל הבהמות והחיות והעופות וכו'. תחתיים לזבל, הקומה התחתונה, שם השליחו את כל הזבל שהשתמשו בתיבה וכל אותו קרוב לשנה שהיו בתיבה. פסוק י"ז, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווע. אומר רש"י, ואני הנני מביא, כשכתוב את הלשון הנני, זה לשון זהירוז, כמו שאנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו ויאמר לו הנני. הנני זה לשון הנה, אני זריז ומוכן. מה שייך כאן לומר שהקדוש ברוך הוא אומר על עצמו הנני. מה זה הנני? למי הוא מזדרז? למי הוא פונה? אומר רש"י, הכוונה היא, הנני מוכן להסכים עם אותם שזרזוני ואמרו לפני כבר, מה אנוש כי תזכרנו. המלאכים אמרו לפני שנברא האדם הראשון ובבריאתו, הם באו בטענה בכלל בשביל מה צריך את האדם הזה. הקדוש ברוך הוא לא שמע ביעצם, ביצתם של המלאכים, אלא הוא ברא את האדם. עכשיו שהגיע כעבור 10 דורות, אז הוא אומר, אני מסכים לדעה הקודמת. מבול, מה הסיבה שקוראים לו מבול?
כמה זמן עבר? 1,000 שנים.
1,656. עד המבול. מבול, אומר רש"י, שבילה, מה קוראים לו מבול? שבילה את הכל, כי המבול בילה את כל, כמו שאומרים, והארץ כבגד תבלה, הכל נהיה בלוי. אבל רש"י לא משתמש ונשאר רק בפירוש הזה שבילה, כי במילה בילה יש ה', ואילו במילה מבול חסר לנו את ה'. לכן מביא רש"י פירוש נוסף שבלבל את הכל. אבל רש"י גם לא מסתפק בפירוש השני, כי במילה בלבל יש לנו פעמיים בית למד בית למד, ואילו במילה מבול יש לנו רק פעם אחת. לכן מביא רש"י פירוש שלישי שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך, וזהו לשון אונקלוס שתרגם תופנה. אונקלוס, התרגום שלו על המילה מבול, קורא לזה תופנה. מה זה תופנה? אומר רש"י, שהציף את הכל והביאם לבבל שהיא עמוקה. בבל זה מקום נמוך, וכל הניקוז של כל הדברים הגיע לכיוון בבל, וכך נקראת שינער. למה קוראים לזה שינער? נראה שבה מדרש שננערו שם כל מיתי מבול. על הפסוק י"ח, והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. אומר רש"י, והקימותי את בריתי. איזה ברית היה הקדוש ברוך הוא צריך לקיים פה? מה הוא קיים? איזה ברית הוא עשה פה? אומר רש"י, ברית היה צריך על הפירות שלא ירקבו ויובשו ושלא יהרגו רשעים שבדור. עשה ברית איתו וברית עם הפירות וברית עם כל מה שנכנס לתיבה, שיהיה לו קיום. אתה ובניך ואשתך, ורש"י, האנשים לבד, ואנשים לבד, מכאן שנאסרו בתשמיש המיטה. פסוק י"ט, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. אומר רש"י, ומכל החי, לכאורה יש כאן איתור, הרי אם כתוב כבר מכל בשר, אז אני צריך להגיד גם את המילים מכל החי. אומר רש"י, זה מרמז אפילו שידים. אפילו השדים גם כן נכנסו לתיבה וניצלו, כי המדרש אומר ששד יש לו יכולת, כך הגמרא אומרת, שד יש לו יכולת למות כמו שבן אדם יכול למות, אפשר לבטל אותו. אז השד אם היה נשאר מחוץ לתיבה אז הוא היה מת. לכן גם את השדים הכניס נוח לתוך התיבה, ויש במדרש זוג שדים, יש במדרש תיאור מעניין מאוד שהשד שנקרא שקר בא לנוח ואמר לו, נו אני רוצה להיכנס לטיבה. אמר לו נוח, אין בעיה, אבל אני צריך בן זוג, כתוב שאני מכניס רק שניים שניים, אז מי הבן זוג שלך? אז השקר הלך לחפש עם מי רוצה להיות בן זוג, ואף אחד לא רצה, עד שהוא מצא שד אחר שקוראים לו פחת. מה זה פחת? שהוא גורם לכל דבר פחת, שד, בלי, השד שעושה בלי לכל דבר. הוא אמר לו, אתה מוכן להיות איתי בן זוג? הוא אמר, כן, אני איתך בן זוג. ואז נכנסו לתיבה, ואז המדרש אומר שזה הפתגם האנושי שאומר שמה שהשקר גורם לך להרוויח, אז הפחת גורם לך להפסיד. שניים מכל, אומר הרש"י, הלאה, שניים מכל, מן הפחות שבהם לא פחתו משניים. המינימום היה שניים, אחד זכר ואחד נקבה, אבל היו כאלה, כמו שנראה בהמשך, שהיו שבעה מהתיאורים. פסוק חף, מהעוף למינהו, ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למינהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות.
הם באו לבד?
אומר רש"י, בדיוק רש"י מתייחס לשאלה שלך, אומר רש"י, מהעוף למינהו, מה הכוונה למינהו? אותם שדבקו במיניהם ולא השחיתו דרכם. הרי למדנו שאפילו עופות, בהמות, חיות, כולם יזדבקו מין בשינה מינו. אבל ההמשכיות של הדורות צריך להיות מתיאורים וטובים. אז רק אלה שהשחיתו דרכם, הם נכנסו לתיבה. אבל מאיפה יודעים? אומר רש"י, ומעליהם באו. ולפי אחד האופנים לפרש את הקטע הזה ברש"י, מה זה מעליהם באו? באו המון. גם כאלה שהשחיתו דרכם, גם כאלה שלא השחיתו דרכם. הרבה באו. איך נוח ידע עכשיו את מי להכניס ומי לא? ככל שהתיבה קולטתו, הכניס בה. מי שלא היה שייך, התיבה פשוט פלטה אותו, הוא לא יכל להיכנס. מי שנקלט פנימה, סימן שהוא יכול להיכנס פנימה. פסוק? לא,
להפך.
אין נכנס, כן. פסוק כ"א, ואתה, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. אומר רש"י, ויעש נוח, והכוונה היא, זה בניין התיבה, שהוא בנה את התיבה בדיוק לפי המידות והפרטים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות.